יש לי שאלה, לא דיברנו על זה בשיעור הקודם, זו שאלה שפעם שאלתי כבר, כתוב בסידור של האדמו"ר הזקן במחזורים בערב יום כיפר בשם האריזה לאכול כשיהיו שני ימים. שאלנו פעם, מי שאוכל ומשאיר חצי קיבה לא מפוצצת בכל השנה ביום רגיל יכול לאכול כשיהיו שני ימים, אבל מי שאוכל עד שכפי שהבדיחה את זה שאמרו למישהו שכבר מלא לו, הוא לא יכול להכניס כבר כלום לפה, הוא רוצה אבל עוד לאכול, אומר לו תכניס שתי אצבעות ותקיע, אומר מי יכול תכניס שתי אצבעות אתם מכניס נקניקייה במקום הזה. אז אם כבר זה לדם אוכל כל השנה מלא, איך הרע לאכול כשיהיו שני ימים? מה הכוונה? או שאולי הכוונה למספר הארוחות? גם כי זה לא... נכון, כתוב ככה בסידור בשם האריזה, ככה כתוב לפני נוסח כפורס אחרי כפורס למטה שם בסידור שבשם האריזה שלכל כשיהיו
שני... מדבר לבני אדם.
מה?
מדבר לבני אדם.
כן, אבל גם לאדם הרבה אומר שעדיין ישיר כשליש סוברו, כן? אמבן בלחסדס, שהוא מדבר לשמוע על הבריאות, הוא מבטיח שלא יחלה לעולם וכו'. אז הרמב״ם רק כותב שיש שליש סובו. נו, אם נשאר שליש, אתה לא יכול להכניס 100%, אתה יכול להכניס 33.3%. זה מאוד מעניין מה הכוונה, אם מישהו יודע או ראה מישהו משהו, איפה כתוב בנושא, אשמח לשמוע, כי זה כבר שנים מלווה אותי השאלה הזאת. ובכן, אנחנו בשיעור הנוכחי, אנחנו אמורים לעסוק בהלכות ארבעת המינים כפי שדיברנו בסיום השיעור הקודם, שבעזרת השם נדבר על הלכות ארבעת המינים. עכשיו זה הזמן שהולכים לקנות את ארבעת המינים, קצת להתעדכן בהלכות השכיחות. אז ככה, בדרך כלל הפסולי הדברים שלא קשרים לארבעת המינים מתחלקים למספר יסודות שמרומזים בפסוק ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכולי. אז המילה ולקחתם דורשים חז"ל לקיחה תמה, כלומר שהמין שאתה לוקח, אם זה הלולב או ההדס או הערבה, חייב להיות שלם. במידה והוא קטוע הוא לא שלם, כפי שההגדרות שנלמד במהלך השיעור מה הופך את הדבר להיות ללא שלם, זה לא לקיחה תמה, זה לקיחה חסרה. יש תם ויש ברמוד, נכון? לכם, לקחתם לכם, לכם פירושו משהו ששייך לכם, לא משהו ששייך למישהו אחר, ולקחת אותו בהשאלה שלא לדבר חס וחלילה בגניבה. לקחתם לכם ביום ראשון, אחרי כתוב פרי עץ הדר, שארבעת המינים מקישים אותם זה לזה, כולם צריכים להיות הדר. אם המין המסוים לוקה במין לקות כזאת שמוגדרת על פי הוראות חז"ל במסכת סוכה ובראשונים ובאחרונים בת לשולחן ערוך ונוי סקליף שהיא לא הדר, אז היא פסולה. עכשיו, כיוון שלקחתם לכם ביום הראשון, ואחרי המילה ביום הראשון כתוב פרי עץ הדר, נפסק להלכה, וכך למדים חז"ל, שכל הפסולים שהסיבה שלהם זה בגלל שזה לא לקיחת תמה, זה רק פסול ביום הראשון. בשאר הימים של חג הסוכות אפשר להשתמש בזה, כשנראה הלאה, כשהמרה מספרת על אחד המוראים התנאים שהיה אוכל חלק מהאתרוג ויוצא בו גם מדי חובה בשאר הימים. ולקחתם לקיחת תמה זה ביום הראשון, לכם זה גם כפסול רק ביום הראשון. כלומר ביום הראשון ארבעת המינים צריכים להיות שייכים לנו, לא משהו שקיבלנו בהלוואה בהשאלה. זה שתי הפסולים הללו, לקחתם לכם זה רק ביום הראשון. אחרי המילה ביום הראשון כתוב פרי עץ הדר, הפסול של הדר הוא לא מוגבר רק ביום הראשון, בכל שבעת ימי החג פסול מין שמוגדר על פי הוראות חז"ל שהוא לא הדר. ויש עוד פסול שנקרא שבלשון הפוסקים שהוא לא מין הדס, לא מין, כלומר שהוא כזה מין פגם יש בו שהוא לא המין שיש עליו אנחנו התורה רוצה, שגם כמובן פסול בכל הימים, כי הוא פשוט לא המין הזה, והתורה דורשת שיהיה כן המין. אז בואו נלך לאט לאט ונראה לפי סדר ארבעת המינים מהם הדברים השכיחים והמצויים. יש כמובן בשולחן ערוך סימן שלם על אתרוג, סימן שלם על לולב, סימן שלם על הדס, ערבה, ואחרי כן יש סימנים שכלליים לכל סוגי המינים, הלכות לולב. אבל אנחנו, כפי שאמרנו, ננסה למקד את זה בשיעור אחד, כאשר הדברים שנדבר עליהם, כפי שאמרתי, הם הדברים השכיחים. אתרוג, אם יש נקב באתרוג, נוצר חור, באתרוג, מישהו שיחק בו, וטח נתקע באיזשהו מסמר, באיזשהו משהו, זה מזלג נכנס בו בטעות, ויש בו חור. אבל לא חסר מגוף האתרוג, כלומר, כשעושים חור זה נכנס פנימה, כן? אז אם זה רק נקרב, אז אם זה לא נקב מפעולה שנכנס עד לתוך האתרוג, מה שנקרא בלשון ההלכה המעיים של האתרוג, הקישקס שלו, המעיים שלו, מה שבפנים, רק הקליפה האהבה החיצונית, אז זה כלום. אבל אם זה נכנס לתוך המעיים של האתרוג, זה נחשב לפסול שלא לקיחת תמה, אבל כאמור זה פסול רק ביום הראשון, בשאר הימים זה כשר. אם חסר מגוף האתרוג, אז כבר הזכרנו את הסיפור על רב חנינא, מדביל בבנופיק בייבי, זה רב חנינא, רב חנינא. מרב מספר שהוא היה מדביל, כמו שעושים מדבילים, ויוצא ידי חובה. אם חסר מגוף האתרוג, זה גם כפסול רק ביום הראשון. קורה ש... איזשהו ביס קטן יהיה פה, קיבל איזשהו מכה ונפחת מגוף האתרוג, אז ביום הראשון זה פסול, אבל בשעמים זה קשר. קורה שהאתרוג נקלף בכמה מקומות, כלומר לא חסר מגופו, רק הקליפה, ההדקה החיצונית נקלפה, אז זה תלוי. אם זה בכמה מקומות, או אז באתרוג, אתרוג הולך ככה, יש את השיפוע, ואחרי שהוא גומר את השיפוע הוא מתחיל להיות או שהוא יורד כלפי מטה או שהוא יורד קו ישר, תלוי איזה סוג אתרוג יש לנו. אז השיפוע זה נקרא חותמו של האתרוג, לא החותם, האף של האתרוג. על החותם רק אם נקלף במקום אחד הוא כבר פסול, בחלק התחתון רק אם זה נקלף במספר מקומות זה פסול. הפסול הזה הוא פסול מטעם הדר, שזה לא מהודר, זה לא יפה אתרוג כזה, ולכן הוא פסול בכל ימי החג, כפי שאמרנו מקודם, שפסולי ההדר פסולים בכל הימים. ועל דרך זה מנומר. מה זה אתרוג מנומר? יש נקודות שחורות. אז שוב, זה גם כתלוי ככה. אם זה נקודה אחת על החותם, זה כבר פסול. ממקום שמתחיל לשפע, שם רק נקודה אחת שחורה, האתרוג הזה פסול. אם זה בחלקו התחתון, אז צריך לפחות שיהיה בשתי מקומות, ואז האתרוג הזה הוא פסול, כיוון שנחשב למנומר, הוא לא הדר, לא יפה, האתרוג הזה פסול בכל הימים. אבל שימו לב, אנשים מסתלחים בשוק ארבעת המינים עם מגדלות, עם זכוכיות מגדלת, ובוחנים כל איזשהו משהו קטן שכשבקושי ראו אותו, שבכלל לא רואים אותו, עם המגדלת פתאום רואים, מתגלים כל מיני ניסים ונפלאות. אומר אדמו"ר הזקן, יסוד מאוד גדול, והוא שיהיו נראים לעין כשאוחזו בידו, ולא שיהיה צריך לשים עין עיונו עליהם עד שיראם. יש, אתה מחזיק ביד, אתה רואה. יש, אתה שם את עין עיונו, אתה מסתכל ככה, הופ, צדתי איזושהי נקודה שחורה. עוד הפעם, לשון אדמו"ר הזקן, בסעיף כ"ב, בתרמ"ח, שזה הלכות אתרוג. והוא שיהיו נראים לעין כשאוחזו בידו, ולא שיהיה צריך לשים עין עיונו עליהם עד שיראם. וכן כל שינוי מראה, אינו פוסל אם כנראה לרוב בני אדם בהשקפה הראשונה. יש לדעה בראייה 6 על 6 קוראים לזה משום מה, לא יודע מה מספר 6 אומר, אני לא מומחה באופטיק והדברים האלה לדעת מה זה. מישהו יודע מה זה 6 על 6?
6 מטר.
אה, 6
אתה יכול לראות ב-6
מטר. 6 מטר לראות ברור, זה מה שקובע את ה... טוב?
לא,
עכשיו למדתי משהו. אז יש אנשים שיש להם ראייה אבסולוטית, הם רואים, אני רואה את זה בלי, אנשים עם אתרוג. יש איש אחד, אתם כולכם מכירים אותו, אבל בלי שמות פה בשיעור, מביא לאתרוגים, הוא אומר, אבל פה בנקודה יש לך, פה נקודה. אתה, איפה? תסתכל, תראה. מתקרב לחלום, שם את העין ככה. או נכון, איך ראית את זה? יש לו ראייה. אז הדבור הזה כן גם שולל את הנקודה הזאת. וכן, כל שינוי מראינו פוסל, אם כנראה לרוב בני אדם, בהשקפה ראשונה. שני תנאים. לרוב בני אדם, בהשקפה ראשונה. אם אתה מראה את זה לבאדם מן השורה, לא רואה את זה, אתה פתאום רואה סים ונפלאות שאף אחד לא רואה. ואתה לא רואה, או שאתה לא רואה את זה בהשקפה ראשונה, רק כמו שאומר, אתה שם את עין יונו, ואתה תוחף את האף ואת העין עמוק עמוק עמוק, ואז פתאום אתה מזהה דברים. זה לא נחשב לפסול בכל סוגי הפסולים הללו, כפי שאומר, כל שינוי מראה. שינוי מראה לא פוסל באופן הזה. יש פסולים אחרים שהם לא קשורים לשינוי מראה, שינויים שכתוב, חסר, אוקיי, זה נדבר אחר כך, אבל הדבר הזה שזה לא הדר, בגלל, אז זה לא הדר, זה לא יפה. הדר זה יופי, יופי והדר, נכון? אם זה לא נראה, כשמסתכל רואה אתרוג יפה, מושלם, אז אין לו בעיה בהדר, אלא מה, כן, יש גם... אנשים שהפנים שלהם, שאתה מסתכל, הם נראים יפה, בסדר גמור. מסתכל גמור, אתה רואה, הנה פה יש לו חדשקור קטן, ופה יש איזו נקודת... אבל זה לא חיסרון באדם. נחזור להלכות האתרוג, כאשר ניטל העוקץ, על האתרוג יש את החלק העליון, איפה שקראנו לחותם, שם אמור להיות פיתם, ובחלק התחתון, שזה מחובר לעץ, כן? איפה שהאתרוג היה מחובר לעץ, ששם קצצו אותו, חלק כזה, שיש לו בדרך כלל גם שקיעה כזו פנימה, זה נקרא עוקץ. אם העוקץ הזה נתייצר ממקומו לגמרי, והוא ניטל, אז ניטל העוקץ באופן האסור, זה גם כפסול רק מטעם לקחתם, חסר בלקיחה התאמה, וזה פסול רק ביום הראשון. אז אם נשבר העוקץ בשעה ימים, אפשר להשתמש בזה, מה שאין כן הפיתם, אם הפיתם ניטל באופן הפוסל, הפסול הוא משום הדר. כי היופי של האתרוג זה החלק העליון שלו. מסתכל, העין שלו פוגש את הדבר הראשון, את השפיץ של האתרוג. הוא מסתכל, מסתכל גם מלמטה מה קורה ברגליים שלו מאחורה, אבל המבט הראשון זה הפנים, הראש שלו. ושם, אם ניטל הפיתם, זה פוסל משום הדר, אבל אם נשאר משהו מהפיתם, למשל היה פיתם, ונשבר חלק, הצ'ופצ'יק הזה יפה נשבר, אבל חתיכה מהעץ עדיין נשארה, ההלכה היא ככה, שזה קשר מן הדין, אבל המועזקן אומר שהאחר אינו מהודר כמוהו, נוטלו. יש לך אתרוג אחר, אבל לא כזה יפה כמו האתרוג הזה. כשר, שניהם כשרים. מדובר בתרוגים כשרים. לאחד נשבר הפיתם, אבל באופן שנשאר חתיכה מהעץ, והאתרוג השני אבל לא יפה כמו, אז תיקח את זה שנשבר. אבל אם יש לך אתרוג אחר שהוא לא פחות יפה מהאתרוג הזה, ושם אין את הבעיה הזאת, אז אל תיקח את האתרוג הזה שנשבר חלק מהפיתם, כי יש בזה דעות שפוסלים, נכון? אנחנו מכשירים את זה, אבל אם יש אתרוג שלא פחות יפה ממנו, תיקח אותו. עכשיו צריך אבל לדעת שאם הפיתם נפל כאשר זה עדיין היה על העץ, האתרוג, כפי שזה מאוד מצוי בדורי מפרט, אתה הולך לפרדש של אתרוגים במהלך השנה, מתחת לעץ אתה רואה מלא מלא פיתמים על הרצפה. כל אתרוג גדל בעיקרון עם פיתם, בשלב מסוים כשהוא נהיה בשל, פאק, זה מעצמו נופל על הרצפה. האתרוג גדל על העץ כבר בלי פיתם. כאשר הפיתם נפל בעודו על האילן, כשמצאו ביותר ברוב האתרוגים היום, זה כשר בלי בעיה. אפשר לזהות את זה בדרך כלל כשהפיתן נפל על העץ, יש לו שקע כזה בעומק, הוא כאילו יש לו בעומק שקע, יש לו מקרום כזה מסביב מלמעלה, אתה רואה שזה ככה, הוא גדל ככה, זה לא משהו שנשבר. אז כן, אז כפי שאמרנו, פיתן שנפל באופן הפוסל זה אבסור משום הדר, ואם נפל על העץ זה בסדר. בנוגע ללולב, נעבור עכשיו ללולב. צריך לדעת, יש סוג לולב, ראשית כל, לפני שנכנסים לפרטי דיני הלולב, שקוראים לו הלולב הקנרי. אז יש מחלוקת גדולה בפוסקים, מה זה קנרי? יש את האיים הקנריים, כן? למדתם גיאוגרפיה בבית הספר כשהייתם קטנים, תרמותר סמסטר גדול זה, אבל כן, מי שגדל במקומות אחרים יודע שיש איים, ושם הביאו, יש סוג דקל שהביאו משם, וזה רוב הדקלים שהם משמשים ליופי ברחובות היפים שיש במרכז הרחוב, ועם דקלים ששתולים שם, וזה לא דקלים שצומחים עליהם תמרים. זה עץ דקל, אבל לא צומח עליו תמרים. וכיוון שבתורה כתוב, לא כתוב לולבים, איך התורה מכנה את הלולב? כפות תמרים. אז יש פה נפלה מחלוקת עצומה כשהביאו פה לארץ את התורים לפני 60-70 שנה, מחלוקת גדולה בין גדולי הפוסקים, האם המין הוא מין כפות תמרים, למרות שלא צומח תמרים, זה נכון, אבל אם במין הזה עשויים אולי לצמוח, אבל כיוון שבמין הזה הדקל הזה לא עשויים בכלל לצמוח עליו תמרים, רק מיני פירות כאלה שחורים קטנים שלא דומים לתמר בכלל, האם זה קשר או לא? לכן כתחילה לא לקחת את הלולבים האלה. איך אנחנו מזהים את הלולב הזה? זה מאוד פשוט. הלולבים שהם לולבים אמיתיים, העלים הם בדרך כלל ארוכים, מתחיל מלמטה ועולים גבוה, ואחרי כן הם שימולים עוד יותר גבוה. ופה זה עלים קצרים כאלה, זה שכה המון, 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 כן. ולולב רגיל יש לך 1, 2, 3, 4, יש לך, בוא נגיד, אולי 10 מכל צעד, אולי 12, אבל פה זה עלים קצרים, וזה ממש כך אחד אחרי השני, יש לך המון 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 ילדים קצרים, 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 עד למעלה ממש. עכשיו מיד לזהות את זה, זה הלולב הקנרי, שהוא לא עושה פירות, וכיוון שנחלקו הפוסקים, מדובר מצווה דאורייתא, אז כדאי להחמיר ולא לקחת אותם. עכשיו בנוגע לסוגי פסולי הלולב, כאשר הלולב יש לו עלי אמצעי, עלי אמצעי הוא העלי הקריטי ביותר שאנחנו בעיקר נדון עליו, כי שיהיה פסול בשאר כל העלים זה משהו מאוד נדיר. יכול להיות שמתייבש הלולב באופן שהוא מלבין, שרוב העלים מלבינים, שזה גם כפסול הדר כמובן שהוא לא קשה, אבל זה נדבר בהמשך. אבל כל הפסולים האחרים שנפרצו העלים ונקרו ונתרשו והם תלויים כלפי מטה, כל מיני דברים שמוצאים בשולחן ערוך ובגמרא, אבל מה שאנחנו מנסים להתמקד בשיעור הזה בפסולים, דברים שהם שכיחים, קורה שיש את העלים עלים, יש אחר את העלי האמצעי שקוראים לו בלשון חז"ל התיומת. למה תיומת? מלשון תאומים. כל עלי בלולב מורכב משתי עלים, כן? כאילו מחוברים אחורה ביחד, אתה רואה אותם כעלי אחד, אבל אם תכניס את הציפור שלך באמצע ותנסה, אז תראה שהוא נפתח, כן? כל עלי של עץ התמרים הוא עשוי משתי עלים דבוקים, ולקוראים תיומת, מלשון תאומים. עכשיו קורה שהעלי האמצעי הזה הוא עלי אחד, אתה מנסה לראות? אין, אתה רואה במיד שהוא דק יותר, וכשאתה מנסה באמת לראות לא נפתח כלום, כי הוא באמת צומח כמו עלי אחד. כשתיומת בעלי אחד זה פסול ביום הראשון, משום ולקחתם, זה לא לקיחת תמה, זה לא תיומת, זה תאום שהאח שלו, אין לו אח, אז הוא פסול מטעם. עכשיו בפוסקים האחרונים דנו מה קורה ששתי עלי התיומת הם לא שווים, אחד יותר גבוה מחברו, וזה שכיח. אני זוכר שנה מסוימת, אפילו רשמתי לעצמי, אז בשעתו בתשס"ג יצאתי לשוק הלולבים, וזה היה ממש מין מגיפה כזאת. אתה מסתכל, רואה שככה, ככה זה הולך. ויש לו שתי עלים, כן? אבל לא מלמעלה עד למטה. החלק אחד מעלה הוא פה ביחד, יש פה חלק כזה שהוא בודד. נשאלת השאלה, העלה הזה הוא תיומת, הוא לא גדל לבד, אבל מה שחסר שבראש הלולב הוא כאילו אחד, בקטע הוא כאילו לא תיומת, יש לו בעיה של עלי אחד. אז יש בגדולי הפוסקים שדנו בזה, יש מתירים ויש עוסרים. לי נראה שמההידור של רבותינו נשיאנו לקחת לולב עם קורא, כן, אתם מכירים את זה? יש את ההידור של רבותינו נשיאנו אצל הרבה וככה אצל הרבים, שהידרו לקחת לולב שהוא קשור עם החום הזה, מה שקוראים לו קורא. המרן הבית יוסף קורא לו, לא יודע איך לקרוא את זה בפי או בפי, פי א' סמך ת' פסט, פסט, פאס, פי א' סמך ת', מין דבר כזה שהחום הזה שהוא מדביק ומחזיק את הכל ביחד. אז אמרתי לעצמי, אם היה כזה פסול, אז היה צריך לפתוח אותו קצת, לראות אולי את הכל, כל אחר, אתה ביום הראשון נותן את הלולב, עושה ברכה בשם המלכוס, מתבהר שאם תפתח אותו קצת תראה ששם התיומת היא ככה, ואז זה נפסד. אז כנראה שלא לא חוששים לזה, רק אם רואים דבר כזה אז אולי כבר כן צריך לחשוב, אבל לא צריך לחפש את הפסול הזה, לא צריך לחפש, לכאורה
מצד הכלא גם השבת שכל דבר זה רק אחד,
נכון? אז אני אומר, לכן כנראה שלא צריך לחפש. אם אתה רואה, אתה רואה, בעיקרון אנחנו יוצאים מההנחה שהלולב הוא לולבי. נחלקה תיומת, אם נחלקה תיומת עד השדרה, זה פסול ביום הראשון, למרות שהסדקים לא נתרחקו באופי שנראה מעין. אתה מסתכל, אתה רואה כאילו זה בסדר, אתה קצת נוגע בו, אתה רואה שהוא פתוח. אז אם זה נחלק, זה נקרא נחלקה תיומת עד השדרה, זה פסול גם כי רק ביום הראשון, למרות שהסדקים לא נתרחקו זה מזה, זה גם כי קשור לפסול של לקיחת תמה, וזה פסול ביום הראשון. עלי האמצעי, הכל מדובר על עלי האמצעי. אבל האדמו"ר הזקן, כן, בכלל, תשימו לב עוד מעט לעוד כמה וכמה דברים. בהלכות ארבעת המינים יש שתי קצוות. בצד אחד הוא כאילו מאוד מקל, מי שלמד הלכות לולב, אני פעם בצעירותי, כשחשבתי שאני בחיים לא יצא מהכולל, אז הקדשתי פעם זמן, חצי שנה שלמדתי את הפרק בגמרא עם הראשונים והאחרונים והאחרונים האחרונים, עסקתי בזה בעומק, חלפו מאז למעלה מ-50 שנה, אבל זה היה תקופה נהדרת. אז אדמו"ר הזקן מצד אחד מאוד מיקל, הוא מכשיר בלולב וכיוצא בזה כל מיני דברים, מצד שני אבל אדמו"ר הזקן רוצה שלכתחילה ניקח את הלולב המושלם שאין בו שום בעיות, ולכן גם בזה כותב אדמו"ר הזקן, שזה שאמרנו שנחלקה תיומת רק אם זה נחלק עד השדרה זה פסול ביום הראשון, אבל אם נחלק רק נגיד חצי חלק ממנו נחלק, אז אפילו ביום הראשון גם כן קשר, אז זה רק אם אין לך לולב אחר, אז אתה לא צריך לברך על לולב של חברו ביום הראשון של סוכס, כן? שזה זמן הלקיחתה, מה זה יום ראשון. אם זה לא נחלק עד השדרה, אתה לא צריך ללכת לחפש לולב אחר. עכשיו תשמעו את לשון האדמו"ר הזקן בסעיף א' שם, תפש ממי זה הסימן שעוסק בלולב. אבל לכתחילה מצווה מן המובחר לחזר, פשוט ללכת מבסטה לבסטה, לחזר אחר לולב של הנחלק על שלו כלל, אלא כפול מראשו ועד המקום שהעלים שלו יוצאים משם. לפי שיש פוסלים אפילו לא נחלק עליהם מקצת על איזה העליון, ואף שאין הלכה כדבריהם מכל מקום, בחור של דבריהם אם אפשר. אז שתי קצוות, מצד אחד האדמו"ר הזקן מקל שאם קרה לנו לולב שלך שהוא נפתח, נפל הקורא, עשית את הנענועים בדוויקוס עצומה ותקעת אותו בקירות של הסוכה או בסכך שם למעלה ופתאום נפתח לך עלי אמצעי, דום בורי, אתה עדיין בלולב קשה גם ביום הראשון, כל עוד זה לא נחלק עד השדר. אבל כשאתה הולך לקנות את הלולב בשוק הבנת, אני אמרתי ולמדנו שזה קשר, אז קצת פתוח נאמר בריסקס, אני משגעים אותנו, הם מחפשים לולב שלא פתוח בכלל, קשר, קשר, לא, כשאתה תקוע ביום הראשון אפילו עם לולב כזה, כל עוד זה לא נחלק עד לממש, עד לשדרה עצמה, אתה יכול להמשיך להשתמש בו, אתה לא צריך אפילו לדפוק בדלת לשכם ולשאול אותו, אולי יש לך לולב שהוא לא פתוח. אבל כשאתה הולך לקנות את הלולב, אז שוב בלשון אדמור זה כן, אבל לכתחילה מצווה מן המובחר לחזר אחר לולב שלא נחלק, אבל יש לו כלל אלא כפול מראשו עד מקום שעלים שלו יוצאים. לפי שיש פוסלים, זה הגויינים, זה גדולה הראשונים שלו אף שאין הלכה כדבריהם, אבל לחוש לדבריהם אם אפשר. עכשיו נסדקה השדרה עצמה מתחת לאלה, זה מאוד לא כל כך מצוי שהעלה שלם וה שדרה עצמה נזדקה, אבל איך תדע, כשבמפצועים כל מיני אנשים עושים וזורקים את הלולבים והכל יכול לקרות, אז היא ממש סדק רציני שנתחקו צידי הסדק, אז גם כפסור בהם ראשון, זה גם כן לקחתם, זה לא טעם ולא שלם. אז ככה, זה נקרא בגמרא, או במשנה, בברייתא, אבית כהמנק. כלומר, שאומרים לך ככה, זה... ופה יש כולה גדולה של אדמור זקן. אדמור זקן לומד שאבית כהמנק פירושו שזה לא רק סדק אלא שנתרחקו צידי הסדק זה מזה. אדמור זקן אומר שאיפה הפסול הזה? הוא בשדרה, לא בא לאמצעי עצמו. בעולם כולו כמעט הייתי אומר שעד שהגעתי לכאן ולא אליך בעד והתחלתי להתעמק בדברי אדמור הזקן ולהתנהג, לפסוק הלכה למעסק אדמור הזקן, לא חשבתי שיש מישהו שפוסק ככה. ושימו לב שעד כדי כך שספר ארבעת המינים השלם, זה ספר עבה גדול שכולם משתמשים בו, הוא אפילו לא מביא את השיטה הזאת. וזה רש"י, רש"י בגמרא מסביר ככה, המנק פירושו זה מין מזלג עם שתי שפיצים, שהרבי נוחנן כותב שהיוונים אוכלים עם זה. אנחנו אנשים נורמל ואוכלים מהידיים, אבל היווני אוכלים עם דבר כזה שיש לו שתי שפיצים ותוקים אותו באוכל ואוכלים איתו. אז כזה המנק. אז אומרים לך שאם הלולב עובד כהמנק, כלומר שנתרחקו צידי הצדדים זה לזה פסול. אז תפתחו את המשנה הברורה, תפתחו את כל הראשונים ותראו שאם עובד כהמנק זה הולך על העלי האמצעי, וזה מה שכולם ברחוב מחפשים, מסתכלים עם הזכוכיות מגדלת, הם מחפשים לראות אם אין פה המנק, המנק, אם תסתבו ותקשיבו למה שמדברים, אוי זה כן המנק, זה לא המנק, מה קורה? העלה האמצעי למעלה יכול להיות שהוא רק יש לו סדק קטן מאוד, אבל הסדק הקטן הזה הוא ככה קצת פתוח, טיפ טיפה ככה פתוח, נחשב ללולב פסול, ככה זה ידוע ומוכר. ואדמור הזקן ורשי בגמרא מפרש שההמנק פרושו בשדרה, בעלה האמצעי עצמו, אז עד שלא נחלק עד לשדרה ממש זה עדיין קשר. כמו שאמר ביום הראשון, לחפש, לכתחילה לחפש מה שבכלל לא נפתח, אבל גם אם נפתח, באמצע, עשית נענוי, פתאום פח, נפתח לך על האמצעי פה קצת למעלה. אחרי שהשתדרת וקנית את לולב טוב, לולב עם קורס, סגור היטב, מה לעשות שכאשר עשו בו כמה ננועים בהתלהבות יתרה, אישה וילדים, ופתאום אתה רואה שהעלה אמצעי ככה פתוח. בעולם הרחב, העולם הזה, שמים אותו הצידה, אי אפשר להשתמש בו ביום הראשון, כיוון שהוא חסר בלקיחת טעם. אבל לפי אדמור הזה כן, זה לולב כשר, עובד כהמנק זה סדק בשדרה עצמה. שוב, כפי שאני אומר, מצד אחד מה זה כן מאוד מכן, מצד שני הוא מבקש כשאנחנו באים לקנות את הלולב, נקנה לולב שאין בו שום בעיה בכלל. ולכן, כיוון שמאוד קשה, וכשאתם אומרים, אנשים באמת, אני זוכר, היה פה יהודי, אחד יהודי, צלי גדול, בדי סוקולוסקר, הוא היה החתנו של הרב ממיר, הוא היה, כיוון שהוא רצה לפתוח את הלולבים, ולא רצה לגרום הפסד לבעל החנות, אני זוכר שבימים ההם, שעלה 10 לירות לולב יפה גדול רציני. 10 לירות, כשאני קיבלתי בכולל על חצי יום, קיבלתי 40 לירות, לחודש. כשישבתי שם מהבוקר עד 13:00 ובכולל השני, עוד 60 יום, בסך הכל מהבוקר עד הערב, ישבתי מ9:00 בבוקר עד 20:00 בערב, עד 19:00 בערב קיבלתי 100 לירות, משכורת חודשית. והוא 10 לירות עלה על לולב אחד, זה לולבים הכי יפים, והוא כל לולב קנה אותו ראשית כל. ואחרי שהוא קנה אותו, אז הוא פתח אותו וראה. אם היה שם הבעיות של ההנג וכל זה, אז הוא שם אותו הצידה, קנה עוד אחד עד שיצא. לא הלך לפסול לסוחר את הלולבים שם, משחק איתם כל הזמן, ולהשאיר אותם ככה ולקפל את הזנב וללכת הלאה. צריך לדבר בשמרם של ישראל, בטח אף אחד לא עושה את זה, אבל אני מדבר על יהודי שיתנהג כמו שצריך להתנהג. אבל לכל פנים, זה הכולה של האדמו"ר הזקן, שמצד אחד הוא מגל שאם הלולב שלך כן נפתח, כל עוד לא נפתח עד לשדרה לגמרי, או שהיה לך המנק שם בגזע של הלולב עצמו נפתח לך, עדיין הלולב קשר לנטילה, אתה לא צריך ללכת לשכן לבקש ממנו לולב אחר, אלא אם כן אתה מדובר לקטיש שאתה הולך לקנות, פה מאוד מחמיר שלא רק המנק, רק בכלל אם נחלקה על האמצעי, ואפילו לא בו של המנק, כתחילה תיקח אותו, תיקח מה שסגור לגמרי. ולכן כדי לא להיכנס לצרות ולבעיות, אז אנחנו נוהגים לקחת את הלולב עם הקור, שזה גם אם הוא תקוע בתוך על האמצעי, זה נחשב לחיבור מהטבע, וזה נחשב ללקיחת המה. יבש, אמרנו כבר שהפסול היבש זה פסול של הדר, וזה פסול בכל שבעת הימים. מה נחשב ללולב יבש? יבשה או רוב השדרה או רוב העלים. כן, אז כבר כתוב ברישיינים שזה לא מצוי שהעלים עדיין לא יבשו וכבר השדרה התייבשה, תגיע למצב שהשדרה כבר מתייבשת, העלים כבר מזמן התייבשו, לא משנה. אבל מה שכתוב בהלכה, אם יבשה רוב השדרה רוב העלים, זה פסול בגלל שזה לא הדר. מה נחשב ליבש בלולב? אז זה מהרישיינים, אבל ההלכה שבלולב היבש פירושו שזה מאבד את הצבע, מקבל צבע לבן מחמת יבשות. יש שהוא לבן בטבע, הוא לח וטרי, יש לו לבנינות, אבל מדבר על לבן מלבין מחמת היובש, אז זה נקרא מי שקלה בלשון אדמו הזקן. ומי שקלה, קלה מלשון נגמר, קלה נגמרה מראה הירקות שבו והלבינו פניו, הרי הוא נקרא יבש, אבל צריך להיות רוב העלים. עכשיו נשאלת השאלה, מה קורה מעל האמצעי? כן? וזה כבר כן הרבה יותר שכיח מאשר יבשו רוב העלים. במבצעים לפעמים אני רואה לולבים ואני אומר להם, רבותיי, אתם מרזקים יהודים ומרזקים אותם בברכה, שימו לב, אתם עומדים בשמש היוקדת בבן יהודה איפה שאתם עומדים, ויום אחרי יום, והלולב הזה כבר הגיע זמנו ללכת לגנזך, לגניזה. זה לא, זה רוב העלים כבר יבישים, פה צריך לשים לב. רק שיוצאים בחורים צעירים, לא כולם למדו הלכות לולב, לא כולם משתתפים בשיעור, ובטח שלא כולם הולכים לראות את השיעורים בפטנטים החדשים שממציא לנו היהודי הטוב פה שמקליט את השיעור ומזכה בזה מאות ואלפי יהודים ברחבי תבל. אז זה פשוט בחור שלא יודע, לא יודע. הלכה זה דבר כזה שכשאתה לא לומד אותו, אתה לא יודע אותו, אתה יכול כל החיים להתעלם בחושב. מסתכל בסיפור שלא קשור ללכות לולב, אז השבת הזאת, לפני שלושה ימים, ישבנו בהתוועדות, ישב מולי אברך, ממש אברך, סיני שכזה, לא לבביץ' אבל זה, עם התלית, וזה, באמת, אברך ירש שמיים רבים, אני בטל מולו, ירש שמיים שלו והחסידות והתפילה שלו והכל, ובאמצע, עושים נטילת ידיים, ויושבים בסעודה, ובאמצע הוא גרד את הראש, וממשיך לשבת, אמרתי לו, אני ראיתי שהוא ממשיך לשבת, אמרתי לו, רק מחכה קצת, אמרתי לו, על פי ההלכה, אתה צריך עכשיו לעשות נטילת ידיים, ולא סתם נטילת ידיים. אמר, אתה עושה ככה, אמרתי לו, לא, נטילת ידיים מושלמת עד לפה, על כל יד, ולדעת רבים מהפוסקים גם צריך לברך, אבל מה הוא הזקן מביא את השיטה הזאת, שצריך גם לברך עוד הפעם נטילת ידיים, רק להלכה פוסקים שסופק באורס לא כלום מברכים, אתה צריך לעשות נטילה מושלמת, גם אם אתה לא ממשיך לאכול, כל שכן שאתה ממשיך לאכול. אז זה היה בשבילי כזה דוגמה, אמרתי לעצמי, הנה, פה אתה רואה, איך שכשאתה לא לומד, אתה לא לומד דעתך שיש פה שאלה, מה קרה? רק רגע, עשיתי נטילת ידיים, כן. הגרדתי, אז למדנו כשמגרדים וזה, אז אפשר לעשות ככה וזהו. נחזור לענייננו. אז לכן אני אומר שלא לומדים, לא יודעים, הנה, רוצים לזכות יהודים ולא יודעים. שאני שואלת אבל שאלה שזה הרבה יותר שכיח, שעלי האמצעי יתייבש. כן, כבר שהוא בולט בראש הלולב, וימים חמים, ודבר, אם דובר, יש לולבים בשרנים כאלה, שלהם עלים קשים, מה שנקרא ירדן הלולבים, דרי, כל מיני שמות נרדפים שנתנו ללולבים היום, כדי למכור אותם, ויש להם עלים בשרנים, זה לא כל כך קורה, אבל כשיש את הלולבים האלה מעלים, הדקים האלה, כמו חוטים, וזה מאוד שכיח שאתה יוצא איתו בשמש, אם אין לך, אתה לא סגור את זה, ולא עם רטיבות, עם מגבות וכל מיני דברים. בקיצה, העלי האמצעי מתייבש, דבר ששחרר בימים החמים, בפרט במדינות החמות. שאלת השאלה, זה כשר או פסול, לא נמצא באדמור אמצעי, באדמור הזקן סיף על הנושא הזה. אין סיף באדמור הזקן, כיוון שבשולחן אורוך, ובטור ובבסיוסף גם כן אין את הנושא הזה. אז שנברו המביא מהפרימגודים, הפרימגודים אומר שזה פסול, עלי האמצעי יש לו את המעמד המיוחד שלו, דברים שבשאר המינים פסול קשה זה ברוב העלים, בעלי האמצעי זה פסול אפילו בו בעצמו, כי הוא יש לו את המעמד המיוחד שלו. והוא כותב את זה בשם הרעבד, ככה המשנברו מוסיף שכך כותב הרעבד. עכשיו מצד שני יש ספר ביקור יינקב, אתם מי שלא למד מספר תסוק או הלכה תסוק ביר לא מכיר אולי את הספר, זה ספר מאוד חזק, זה את האורך לנר אתם בטח אולי מכירים על הגמרא, אז הוא חיבר על מספר תסוק, ובסוף יש ביקור יינקב הלכות סוכה והלכות לולב עם הפירוש מסביב, פירוש ממש יסודי ומעמיק יוצא מן הכלל, והוא מתעסק גם בשאלה הזו, והוא פוסק שבשאר הפוסקים לא משמע כן. ובקיצור, פשיטות גם כן, הנה עובדה, אף אחד לא כותב את זה. מדברים על האמצע כמעט על כל דבר, נחלק, נקטם וזה, אף אחד לא כותב את זה. אז הוא אומר שבהרבה הפוסקים לא משהו כן. מצד שני, אתה מסתכל ברייבד, אתה רואה באמת שברייבד יש גדולי הראשונים, רייבד רואה בעצמו גדולי הראשונים, וגם המאיר מביא את הפסול הזה, בריטווה מובא הפסול הזה, כלומר בכל מיני ראשונים שלא היו למראה אותם הראשונים, הפוסקים שמסביב לשולחן אורך, שכן מביאים את הדבר הזה. ולכן אני אומר כך, שלכתחילה בטח צריך להיזהר בזה, והשאלה היא אבל איזה סוג פסול זה, האם זה פסול של לקיחת המה, כמו כל פסול שבעלי האמצעי, מה היחידיות שלו?
עוד פעם, אתה מדבר על עלי האמצעי שהתייבש?
שהתייבש, אז ככה, אז רק רגע.
כל העלי האמצעי התייבש?
שדרה,
לא הבנתי.
לא, בעלי האמצעי אפילו משהו פוסל.
בעלי האמצעי העליון?
כן, בעלי האמצעי העליון, תיומת, התיומת. אלה שגיעו בתחילת השיעור יודעים על מה מדובר, לתיומת. בעלי האמצעי, כן, שעלי העליון הזה. אתה מסתכל באמצע שאתה שדרה, ואתה רואה שיש עוד עלים לפה, עלים לפה, עלים לפה, פה, וזה אחד שיוצא וכבר אין יותר עלים לשתי הצדדים. לפעמים יש גם שתי תיומות, כן? תיומת כפולה, זה גם קורה לי תימות כפולות. בכל אופן, עלי האמצעי התיומת, וכשהוא רק יבש, כפי שמעתי, משתורו שם הפרוגרדים ועוד ראשונים שחמירו בזה, הכי טבועה, הרייבת, ליד אחרי שהקילו, ושכתבו במהיר עם משמע שפה מדובר, זה שהעלי אמצעי נפסל ביובש, זה לא סוג היובש הזה שאמרנו שאיבד את הצבע שלו ונהיה לבן. פה נדרש יהיה ממש נפרח בציפורם, ואז הוא נחשב כאילו הוא איננו, כי הוא מכניס את זה לפסול של לקיחת המה. מה זה לקיחת המה? כשחסר משהו, זה לא טעם. אם זה נמצא וזה יבש, אז לא חסר בשלמות שלו, יש בעיה ביופי שלו, אז זה הדר. אז לכן הוא מפרט שזה פירוש שזה ממש נפרח כבר בציפורן, שאז זה נחשב. הכל בין לכתחילה צריך להיזהר בזה, וכשאנחנו יוצאים למבצועים ובימים החמים, בטח שצריך להשתדל עד כמה שאפשר להיזהר במידה וזה אפשר. עכשיו, זה בנוגע לזה, קורה שהעלי האמצעי הוא לא מושלם. אנחנו מסתכלים ורואים, נשבר ממנו חתיכה קטנה. הוא כזה, יש לו רוחב, הוא לא שפיץ. אז כאשר נקטע מעלה האמצעי, אפילו בכל שהוא, כתוב שזה פסול, וזה צריך לזהר בכל שבעת הימים, ולכן צריך לזהר בנעלויים, לא לדפוק בקיר, כי מכה קטנה בעלה אמצעי שהוא דק, מיד הוא נקטע קצת, ואתה מאבד את הלולה, ואתה יכול לשים אותו במערכת הגניזה. יש פעמים שהשדרה של הלולב עקומה, כן? מה שנקרא נעקמה שדרת הלולב. אז אם זה נעקם לקדימה או לצדדים, זה פסול. אם זה נעקם לאחורה, מה זה אחורה? השדרה מול הפנים שאתה מחזיק את השדרה, כן? פה החלק האחורי, פה השדרה נמצאת, זה הפנים. אז אם זה נעקם ככה או ככה או ככה, הלולב פסול. אם אני קם אחורה, זה אדם שהולך ככה ברחוב, כאילו מותח את הגב, זה לא פסול ביופי. כשהולך עקום או שהולך ככה או ככה, אז זה כבר לא הדר, זה לא יפה. אז אומרים לך רק רגע, אבל צריך לשים לב בדרך כלל, ואני הראיתי את זה כבר לכמה אנשים עומדים בשוק, וכשאני עובר בשוק אז יש את הכלל הידוע, אתם מכירים את הכלל של שלום זמן אוירבך, כן? אומר שאנשים חושבים שרואים רב עובר ולא שואלים את השאלה, עוברים על בל תשחיס. אז יש אנשים שמאוד מאדרים בזה, אבל בשוק הבא פתענים באמת אנשים עבודים, אני שלא מקיים, זה קשה, זה לא קשה, תסתכל, תגיד לי. אז הלולבים העקומים בדרך כלל זה פשוט שזה הם הדבוקים העלים אחד לשני, אז זה פשוט התחיל לגדול, העלים מושכים את השדרה לצד. אתה לוקח את הלולב הזה, עושה לו ככה קצת הצידה, הקורדיון נפתח, אתה לוקח את זה, הוא עקום משם, אתה כופף אותו, אתה רואה שהעלים מתחילים להיפרד מהשדרה, והשדרה פתאום מתיישרת ישר, הכל בסדר, והעלים נפתחים פשוט, זה העלים מושכים אותו. אני כמעט לא ראיתי לולב שלא עשיתי לו את העיצה הזאת והוא נכנע יפה והתיישר. כלומר זה לא שהשדרה עקומה, פשוט העלים מתחו אותה לכיוון ההוא, הרי שאתה משחרר אותו מהעלים שקופים אותו כאילו להתכופף, אז הוא מתיישר. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו מה בנוגע לעלי אמצעי. פה יש מחלוקת בראשונים כבר, והאדמו"ר הזקן מביא את שתי השיטות. יש מה שקוראים קנפל, כן? מכירים את זה? שעלי האמצעי למעלה, או שהוא הולך ככה, כמו וב, או שהוא בכלל עושה ככה כמו שבלול, כן? וזה מחזיק היטב היטב. אז יש מחלוקת של הראש והר"ן, אחד אומר, אני מהדר לקחת לולב הזה, אחד מהראש לבין אומר את זה, כיוון שאומר שזה הכי טוב, זה סגור חזק, אין בעיות של נפתח ונקטם ובעיות, זה הלולב הכי מעודה, אני מהדר לקנות דווקא את רוק הזה. צד שני הר"ן, ואני אומר שלא, זה פסול, זה לולב כפוף, זה לא דווקא שכל השדרה כפופה, גם אם מראש השדרה כפוף, זה כבר גם כפסול. אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך מכשיר את הלולב הזה, כדעת המקילים. אבל כבר כתוב בספר המנהגים שאין מנהגנו לקח לולב שעליו העליונים כפופים, הנקרא קנפל. מנהגי חב"ד, אנחנו לא לוקחים את זה, דווקא אבא שלי כן אהב דווקא לולב כזה, זכרונו לברכה, ועוד יהודים טובים, ואדמו"ר הזקן בעצמו אומר שזה קשה ואין שום בעיה, להפך זה מצוין, הוא פוסק את דעת הראש, אבל הרבי בספר המנהגים נפסק שאין מנהגנו לקח לולב שעליהם כפופים שיקרא קנפל, זה לולב קשה, אתה יכול לתת למפצועים, בטח אפשר להשתמש בזה בלי בעיות. הדסים, כתוב בתורה, לא כתוב הדסים, כתוב ענף עץ אבות. מפרש את הגמרא ושולחן ערוך הלכה למעשה, ענף עץ אבות פירושו ששלושה עלים שבכל כאן וכאן שיוצאים מהעיגול, הם יוצאים בעיגול שווה. לא אחד עולה ואחד יורד, כלומר יש לך שלושה עלים יוצאים מכל כאן וכאן, אחד פה, שתיים, שלוש, כולם יוצאים באותו היקף, לא אחד גבוה יותר ושני נמוך יותר. זה ענף עץ אבות. ושוב פה אדמו"ר הזקן הולך על שתי הכיוונים, לכתחילה מצווה לחזך הדס שכולו אבות, רוב משולש קשה, אבל לכתחילה מצווה לחזר אחר הדס שכולו עבוד, דהיינו שכל הקנים של הלים היוצאים בכל אורך שיעורו, שזה שלושה תפחים, כן? יש בכל כאן וכאן ג' הלים. מכל מקום, אם אין כולו עבוד, כמו שרובו עבוד, איזה קשה, מותר לברך עליו לכתחילה. אבל כשאתה הולך לקנות לולב כזה, הדסים, תחזר, תחפש ותקדיש זמן שיהיה לך מה שנקרא כולו עבוד. מה זה כולו עבוד? יש לך עם הדסים באורך של שמונה תפחים, ואתה לא צריך שיהיה כולו עבוד. אתה צריך שיהיה לך שלושה תפחים, שכמה זה שלושה תפחים, אז זה תלוי. אם יש לך השיעור, יש את השיעור של רב חיים נועה, של 8 סנטימטר לטפח, השלושה התפחים זה 24 סנטימטר, אבל יש את השיעורים שהצלח קבע, זה בא לנו ידי ביודה ועוד מגדולי הפוסקים, מה שמכונה ברחוב שיעור חזון איש, שהם סבורים שזה 10 סנטימטר, שזה בג' תפחים זה 30 סנטימטר. ואני כבר אמרתי פעם בשיעורים, שלמרות שאנחנו הלכה למעשה נקטו כשירים שנקטו כשירים של חיים נועה, אבל רואים שהרב רשב במקוואות למשל החמיר והקפיד דווקא לשיעור של 10 סנטימטר. כך כתוב בתיקון המקווה, כתוב שהרב רשב למקווה החשיב את האנו כשיעור ורישק. איפה הרוסים שלנו? בדיוק הם לא הגיעו
לרשוק.
לרשוק, או הנה אתה פה, בשביל זה אתה פה לרשוק. הוורשוק כתוב למטה, יש כוכבית, אנחנו לא יודעים מה אנחנו אשכנזי, אשכנטוזי לא מבינים כלום, אז יש למטה כוכבית, כתוב 62 סנטימטר.
כוכבית 62.
62 סנטימטר זה אומר, המה זה שישה תפחים, נכון? אז כאשר אומרים לך שהמשי שישה תפחים הוא מחשב ל-60 סנטימטר, זאת אומרת שהוא חשש
לתת... זה יותר מעשר תפחים.
זה היה מידת עמידה ברוסיה ורשוק. זה היה 62. הנקודה היא שהוא לא מסתפק בשיעור של 6 כפול 8 48 סנטימטר, הוא רוצה שיהיה 60-60 פלוס. אז אנחנו רואים שזה לא שיטה דחויה, זה שיטה שחוששים בה כאשר מדובר בדברים רציניים מאוד. אז אם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו שיהיה כולו עם משולש בשיר מה שקוראים חזניש, אז כדאי להשתדל בזה, כי כאמור זה שיטה שבראשון שחוששים לה. שוב, במקווה כתוב הרבי כותב שחוששים, ידוע שבמקווה חוששים לכל הדעות, גם דעות שדחויות מהלכה. אבל שוב, כיוון שכל כך מצוי היום וזה לא בעיה, זה רק הבדל בכמה שקלים יותר, כמה שקלים פחות, אני חושב שכדאי להשתדל. אז זהו, יש אבל רוב משולש, רוב משולש גם כקשר. אז אם אדם לוקח יותר משלושה הדסים, כפי שנהוג בחבד, שלוקחים לפחות 4, שלוקחים 12, שלוקחים 36, שלוקחים 18, יש כל מיני, הרי במביא במנהגים את כל ההוראות הראשונות שהיו בנושא הזה, הרי בעצמה 36 הדסים, נכון?
כן.
36 הדסים אצלנו. הכל פנים כמובן שמה שצריך שיהיה בשיעור מלא, שיהיה כולו משולש ולא רובו בלבד, זה מדבר על מה זקן, הוא דורש את זה במה שנדרש מצד ההלכה, לא מה שתוספות, אפשר בטח להסתפק ברובו משולש. עכשיו, מה זה נקרא רובו משולש? מה זה נקרא רובו משולש? זה מאוד מעניין. המשנה ברורה כותב בסימן תרפרש מ"ו, שזה הסימן שעוסק בהדס, בספקות יותחס כותב ככה, ולעיכובה ברובו, שמה שמעכב שיהיה לפחות רובה משולש, דהיינו, שהדס ששיעורו הוא לא יותר מיוד בית גודלים, 12 גודלים, אז צריך עבוד בכולו רק 7 גודלים יעבוד, העיקר שיהיה רוב ב... כלומר, המשנה ברורה סבור שזה בשטח. בוא נגיד שזה עלולה, הדס, אז בוא נגיד ש... 12 גודלים, אם... יש לך, לא משנה כמה קינים הם משולשים וכמה לא, צריך שיהיה ברוב שיעורו שיהיה משולש, כן? 7 הכי משולש.
אז יכול להיות קצת למעלה, באמצע פחות, אחרי זה...
בשיעור. אדמו"ר זה כן אבל כותב, שאדמו"ר כן לא משנה ברוב שטח השיעור. ברוב הקנים שבשיעור, תשמעו את לשונת מורה זה כן, שרובו עבוד דהיינו, שרוב קינים של עלים היוצאים בתוך אור שיעורו של שלושה טפחים, יש בכל אחד מהם שלושה עלים, הרי זה קשר. יוצא כך, האם ב-12 הגודלים בוא נגיד יש 24 קנים? תראה דוגמה, כן? יש ב-י"ב הגודלים שמעקבים, יש 24 קנים, נפלו 13 קנים. לדעת אדמו"ר הזקן שמסתכל לפי מספר הקנים, זה כבר פסול, נכון? לפי המשנה ברורה, אנחנו נמדוד. אם יש לך כבר את השבעה גודלים שהם קשרים, למרות שזה פחות ממספר הקנים, אבל ברוב השטח זה משולש, זה קשר. אני אומר, אנשים קונים רוב משולש, צריך לדעת, אותם המשגיחים, הרבנים שקבעו שזה רוב משולש, לך תדע האם הם יודעים בכלל שיש אלתר רבי כזה. אני יודע שכשאני מספר את זה בשיעורים ברבים שקוראים לי לכל מיני מקומות בכל המועד סוכס לדרוש, ואני מדגיש את החילוקים והחידושים שבאדמו"ר הזקן לעומת המשנה ברורה, כשאני אומר את הדבר הזה אנשים נדהמים, מה אתה אומר? כמו יכול להיות שזה כתבו לי על ה... על הפלסטיק הזה שבתוכו יש את ההדסים שזה רוב משולש, ורוב משולש הוא הסתכל על השטח, הוא ראה שהנה יש לך כך וכך סנטימטר משולש, זה בסדר. הוא לא, לא ספר קנים, זה באמת אפשר להשתגע, אם כל בודק כזה צריך איזה עשרות אלפי פקע לך, כל אחד התחיל לספור את זה. בדרך כלל זה עובד ביחד, אני בדקתי את זה כבר כמה פעמים, כי זה הולך ככה, אם תשימו לב, בשלבים התחתונים הוא יותר משולש ויותר צפוף. כל שעולה למעלה אז הוא הולך ונהיה פחות. בקיצר, במציאות זה כמעט נדיר, אבל זה יכול לקרות, אבל צריך לדעת מה זה משולש. טוב, עכשיו מה קורה כשנושרים מעלים? בתחילה היה רובו, כולו, קניתי הכי מודר, מה לעשות שמשך החג אני עושה את הננוי בהתלהבות אדירה ועלים נופלים, ומה לעשות, פתאום אני רואה שזה כבר לא כולו ולא, אם בהתחלה זה הרוב כולו אובויס ואחר כן נשרו מנהלים אפילו נשר מכל כאן וכאן, אם ברוב הקנים נשארו לפחות שתי עלים בכל כאן, זה עדיין קשה. טוב, צריך לזהר, כשמאכסים מוצאים את המינים מהאגד שבלולב, שבהם נשארו על ההדס בפעולה הזאת, זה עלול לפסול אותם. אז אנחנו רוצים להחליף, לסדר משהו את הלולב, האגד שלנו נתפרק, רוצים לסדר אותו, אז יש כאלה שמושכים החוצה את הלולב, אחרי תוקים אותו חזרה את הקרקעותן, ונושרים עלים בפנים, ויכול להיות גם כשנוצא חציץ, אני לא למדתי את הנושא הזה מספיק טוב, האם עלים שכבר נשרו, שנדחפים לשם מסביב, יכולים אולי לחצוץ בין הלולב לבין המינים שאמורים להיות צמודים ללולב, אולי לא, אולי זה מינוי וזה לא חוצץ, אני לא מתיימר לדבר על מה שלא למדתי, אז זה צריך לשים לב, אבל לשים לב שלא, כי יכול להגיע למצב באמת שישארו לך רוב העלים באמת מכל, אתה תישאר עם זה, וכשאתה אחר פותח את הלולב להחליף אותו אולי באמצע כפי שמנהגי חב"ד, אתה פתאום רואה שהנשים שלך בכלל הרוגמים לגמרי, שלא לדבר על הערבות שיש להם עלים עוד יותר עדינים שפתאום הפכו לו את הרוב מהינו ואין וכו' וכו'. עכשיו כאשר יפשו העלים, יבש, כמו שאמרנו, השכיחות במבצעים וכעצה בזה, כשיוצאים לימים החמים ולא שומרים כמו שצריך, והתייבשו העלים, אם הגיע למצב שהלבינו פניהם ונפרחים בציפורם, אתה תופס אותה, אז פרק לך, זה פסול שזה לא הדר, אבל אם שלושת העלים העליונים נשארו לחים, הם מצילים על שאר העלים שיפשו. אבל שוב זה נדיר, בדרך כלל מי תופס ראשון את החום ואת השמש, העלים העליונים הם הראשונים שיוצאים בכלל פעולה. אז צריך לשים לב לכל הדברים הללו, שלא חס וחלילה ניכשל, בברכות לבטלה, ואי קיום המצווה הנדירה והנפלאה של נטילת לולב, כאשר העלים הגיעו למצב כזה שנפרחים בציפורן. אם נקטם ראש העץ של ההדס, הוא גם כפסול כתחילה, כיוון שזה לא אדם, מלבד למצב שאי אפשר למצוא הדסים אחרים, דבר ששוב נדיר מאוד במחוזותינו, אז אפשר להכשיר ולכתחילה, זה נחשב לפסול כי זה לא אדם. ערבות, אם נקטם ראש העץ של הערבה שהעלים גדלים עליו, זה שוב גם כן פסול מאותה סיבה, כיוון שזה לא הדר. אם נשרו רוב העלים, זה גם כן פסול, וזה פסול בכל הימים. וכפי שאמרנו, צריך לזהר כשמחסים ומוצאים את המינים מהאגד של עולב, שלא ינשרו רוב העלים. אם נשרו קצת מעלים, אז שוב אדמור הזקן פה הולך לכיוון המחמיר בלכתחילה. לכתחילה אין לקח אותה אם אפשר לו בקל למצוא אחרת שלמה שלא נשרו מעליה כלום. תראה הרבות, בסדר, יש פה עלים, שם עלים, הפוטו שבקום אחד נפל עלי אחד. אם זה בתוך השיעור של הגים מטווחים נפל אפילו עלי אחד, זה נכנס לקריטריון הזה שאדמור הזה גם אומר, וכתחילה אין לקח אותה אם אפשר למצוא בקל אחרת שלמה שלא נשרו מעליה כלום, לפי ששלמה היא מצווה מן המובחר, ולכתחילה אנחנו הולכים למצווה מן המובחר. עכשיו קורה לפעמים שבסוף אתה לא יודע אם העלי העליון נפל או לא, כי יש לו כאלה מיני תמרים קטנים, קוראים לזה תמרות כלי קטנות, בכל מקום שיוצא עלי של, 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 של הרבה, יש לו מין כזה מין פירי קטנצ'י כזה,
של הדס?
לא, לא, בערבות, בערבות. יש כזה מין קטנצ'י כזה, נו, שקפלי של הזה, שקוראים לזה תמרות משום מה, אני לא יודע לעמוד. וכך, כשנופל עליה, אתה לא יכול לדעת, כשהיה שם עליה, לא היה לי, כי התמרה הזאת נשארת. אז לכן זה מה שמחפשים לבלוב, לבלוב, צועקים לבלוב, לבלוב, הרבה לבלוב. מה זה הלבלוב? הלבלוב זה שהרבה לא מסתיימת בעץ שיוצא ממנו עלים, מסתיימת בעלה. הסוף של הרבה הוא עלה ירוק כזה, כן? העלים הירוקים הללו. ואז אתה יודע על בטוח, אם העלים האלה קיימים, אז אתה בטוח שהם העלים הכי עליונים, שהם לא נפלו. וכשיוצא ככה מכל צד עלה, 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 עד למעלה, אתה לפעמים לא יכול לדעת, היה לשם או לא. אבל זה קשה, כל בשטר, אין סיבה לחשוש סתם ככה. עכשיו, אם יפשו בעלים, וזה ישחר בערבה יותר מכולם, כי העלים שלו מאוד עדינים ודקים, אז שוב זה פסול, כיוון שזה לא הדר. עכשיו, כמה דינים כלליים בארבעת המינים שמאוד חשוב להפנים אותם, ואני מתעסק בבית המדרש, ומתעסק עם הציבור כל שנה, וכמו שיש כאלה אנשים שכאשר רואים מישהו שהתפילין שלו בצד הם צריכים להעיר לו, אז כדי שיוכלו להתפלל רגוע הם פשוט צריכים להעיר פנים אל הקיר, כי הם מתחילים להסתכל בית הכנסת כל רגע, הם רואים מישהו שצריכים להעיר לו שיזוז, והעצבים עובדים שעות נוספות. אז ככה זה עם הלולבים. מה קורה? הכפי שאמרנו, השיעור של הלולב לעיכובה זה מינימום ארבעה טפחים, אבל ארבעה טפחים צריכים להיות שדרה ארבעה טפחים. כל התלולב כזה ארוך, אתה מסתכל, מסתכל כמה שדרה יש לו, השדרה כבר מסתיימת אולי בחצי, קצת אחרי חצי הלולב. משם למעלה זה עלים שעולים ככה, עולים, 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 זה הכל עלים, עלים, עלים. השדרה, אתה מסתכל פה, רואה שהשדרה עולה עד לפה, מפה ולמעלה, זה הכל עלים. כמה יש, כמה שדרה יש, כאלה שאוהבים לולף קטן. כזה, זה כמו היום, תביטות קטנים, גאילה, לא משהו שמכביד עליי, אני לא אוהב את הלולבים הארוכים, הרבי של לולב. תביא לי איזה לולב קטן כזה, העיקר שיהיה אליו בפרקוס. תדעו לכם שזה מסבך את העניינים. א', ראשית כל צריך לשים לב שיש שדרה ארבעה טפחים, והדסים והערבות שלושה טפחים. כפי שאמרנו, מקודם בלולב, לכתחיל אנחנו נקפיד על ה-40 סנטימטר אם אפשר, ואם לא, אז לפחות שיש 34 כפול 32 סנטימטר, כן?
השדרה של הלולב.
מלמטה ממש.
אבל מלמטה עוד לא, נגיד, קלפו משם עלים.
לא משנה,
לא משנה. קלפו עלים ויש לך ככה ארבע מעלים.
לא משנה, זה בסדר. הקולות של רוב העלים לא נפלו. הדסים והערבות, שלושה טפחים, כן? וחשוב לשים לב, שכשעובדים את הלולב, אדמור הזקן מדבר בשתי מקומות, שתי עזרות אומר. דבר ראשון, כשעובדים את הלולב עם ההדסים והערבות, מזהיר אדמור הזקן משים את טוב חשנון א' סיף יוד א', צריך לזהם מאוד, לשון מאוד חד משמעית, ששדרו של הולב, השדרה של הולב יוצאת למעלה מאגד העליון טפח. כלומר, אתה עושה טבעות, אתה מסתכל בתקנה את זה שלא ראשית טבעות, תימדת למעלה, אני ניגש לפותח את השולחן אור, צריך להיזהר מאוד שהאגד העליון, הטבעת הכי עליונה, שישאר לפחות טפח משדרת הלולב. עוד פעם בלשון הדבר הזה, כן, צריך להיזהר מאוד ששדרו של לולב יוצא למעלה מאגד העליון טפח. אנשים עושים רגלך שרקו, בסדר, יפה, תסתכל, השדרה שלך פה מסתיימת בעוד 2 סנטימטר, השדרה שלך מסתיימת, יש לך לולב יפה וגדול למעלה, אבל אם אתה לא שמת לב, אז אתה בבעיה, להיזהר מאוד. זה לא לשון כזאת נחמדה כמו מקודם, שלקת חילה ושעת הדוס מצוונה מופחר, זה לא מצוונה מופחר. טוב, ושנונה לסביודיו, תבדקו בשולחן ערוך שלכם, וצורך להיזהר מאוד שיש שדרו של עולם יוצא למעלה מגד העליון תפעפה. וזה ממש, אני לא יודע, אנשים לא יודעים, אחד אחרי השני אתה רואה אנשים בית הכנסת עם לולבים, עם הפרט ששמים, אנחנו בחבץ שמים רק שתי אגדים על הלולב עצמו, שלושה על המינים עם הלולב, שתיים על הלולב, עוד מסתירים את זה מעלים, אבל בעולם הרחב שעושים, אתה רואה שזה, הניזהם עוד לא קיים, ואדמור זה קיים לניזהם עוד, בנוסף לכך, צריך להיזהר, וזה היום מאוד שכיח. היום אנחנו קונים את ההדסים, קילומטר, הדסים כאלה יפים, גדולים, ערבות גדולות, כל שנה צריך לקצץ מהם איזה שליש לפחות. מדוע? זה כתוב בסטוף חשנון, שים את טוף חשנון, באדמור הזקה זה סיף אחד, לא יותר מסיף אחד, זה נדיר, זה נמצא בלבמלכה ובעוד משהו. אז מה אומר אדמור הזקה שמה? שהסוף של האורך של ההדסים והערבות יהיו נמוכים מהשדרה ולא רק מעלים של הלולב טפח. זאת אומרת, אתה לוקח הדסים ארוכים, אתה לוקח לולב, שם הדסים, ערבות, הכל יפה, גדול, הסוף של ההדסים, אתה מסתכל כמה נשאר מהשדרה של הלולב, וואלה, הוא עובר את השדרה אפילו. לא, אני במציאות כל שנה אני נלחם עם יש לי כך את המספריים, אני הורס כל שנה מספריים אחרות. פשוט, אני לוקח 36 כמו שמשתדל לפחות.
קח
לי
מזמרה.
או, מזמרה, אני אבוא ללוות בכלל את המזמרה, אתה לא גר לידי, מה לעשות?
אז זה מוריד את הפעות.
אז כן, אתה יכול גם לקחת את האוץ קויצץ, את הקוטנט שניצלי. אז כן, יש עצות, אבל אני לוקח מספריים, ועובד קשה... למה? כי ההדסים יפים וארוכים, זה ממש תענוג לראות את ההדסים האלה, אבל אני מברר רק לקצץ אותם ושוב, ולפעמים אני אחרי שקיצץ לראות שעדיין אני מתחיל למשוך אותם מלמטה, אז הלולב פה, ואני פשוט צריך לשים לב, כי זה אמרת לכם סימן מיוחד באדמור הזקן לשים את אוף רשנון, שזה כל מה שאומר שם, שצריך להיזהר שסוף אורך ההדסים והערבות יהיו נמוכים מהשדרה ולא מעלים לבד תפח. אז יש לנו שתי אזהרות שקשורות לתשומת לב לשדרה של הלולב. לשים לב איפה מסתיים את השדרה ומאיפה מתחילים. יש לולבים שיש הרבה שדרה, עד קרוב מאוד, יש לך אישהו 10-12 סנטימטר בסך הכל, שבלי שדרה, אבל יש לולבים שבהחלט השדרה מסתיימת מאוד מוקדם, ואחרי כן יש לך המון עלים, והלולב יפה מאוד ומהודר מאוד, אבל שימו לב, גם האגד העליון צריך להיות נמוך תפח לפחות מסוף השדרה, וגם סופם של העלים של הערבות והדסים צריכים להיות נמוכים מהשדרה תפח. ושלוקחים את הדלת המינים ביום הראשון, דיברנו על זה כבר בתחילת השיעור, ולקחתם לכם, צריך שיהיה שייך לי, לא בהשאלה, לולב וארבעת המינים שהם שאולים לא יוצאים ידי חובת ארבעת המינים ביום הראשון, חס ושלום, בעיה של ברכה לבטלה שהשם ישמור, ולא קיימנו את המצווה, לקחתם לכם. ולכן אם מישהו נאלץ להשתמש בלולב בארבעת המינים של מישהו אחר, הוא צריך לקבל את זה ממנו במתונה על מנס להרזיר. משהו מאוד מעניין, הנהגה מאוד מעניינת של הרבה, שהרבה נהג לומר מתון על להחזיר בכל ימי החג. לא רק ביום הראשון, כל יום, הרבה נכנס לסוכה שם בחצר של סנסבנטי, ואחרי כן נותן לרמי הרליג את העלולב, את ארבעת המינים, ואומר לו מתון ומרס לארזי. ועד כה, כמה שניסיתי לעניין בזה גם כן חכמה ורבונה, אנש, לא מצאנו את המקור, מדוע הרב עשה כך, אבל כך הוא עשה. אולי במקדוש צריך את כל שיבה, אני יודע. הקופונים, ביום הראשון זה חייב להיות ככה, ולכן, למרות שיש כלל שניחה ללעין, יש ללבן מצווה במוינה. אם אני רואה פה תפילין על השולחן, ואני רוצה להניח אותם, אבל בעלי התפילין לא נמצאים פה, מותר להניח אותם ולברך עליהם, מדוע? איי, אולי הוא לא מסכים? לא. הכלל הוא ניחא לי, לאיניש, דלעבד, מצווה במונה. נוח לו לאדם שנעשה את זה, אומר, כל עוד זה לא מזיק אותו. אדמו הזקן אומר שהוא הדין לגבי לולב, דאבת המינים. אני חשבתי לעצמי שצורך יום בזמננו, לא יודעת כמה אנשים כל כך מרוצים שכל מי שבא לו יתפוס את ארבעת המינים שלו, שהוא לוקח אותם, ניקולי רואה את זה, אומר לו, שים לב, שים לב, אבל תיזהר שלא ייפול, תיזהר שלא יקבל מכה. כתוב שספרים אסור לקחת. למה? כי ספרים, אנשים מפחידים עליהם שלא ישתמשו בספרים שלהם, כי ספרים מתבלים בשימוש. ארבעת המינים, אבל כך כתוב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, שארבעת המינים אין את הבעיה. אבל זה בשאר הימים, ביום הראשון, למרות שנכנס מצווה במוינה, אבל אתה, זה לא לכם. אתה צריך לקבל את זה ממתון על מנס להסיר, ואז תוכל לברך עליהם. ולכן מהטעם הראש הזה, אז ביום הראשון כתוב לא לתת את ארבעת המינים לילד קטן או ילדה קטנה לפני מצווה, כיוון שיש כלל שהם יכולים לקנות אבל לא יכולים להקנות. אז כשאתה נותן את זה לילד או לילדה שיפנה בר מצווה, הם קונים את זה, זה שלהם, אבל הם לא יכולים לקנות את זה בחזר. ומעכשיו והלאה, זה נחשב כאילו לולב, ארבעת המינים שאולים. אז אם כבר יצאת ידי חובה ממשפחה, ואתה לא הולך לצאת עם ארבעת המינים האלה לזכות יהודים ברחובות, בסדר, סיימת את העבודה שלך, שהילדים יעשו את זה, אתה עשה את זה בפינת, מחר אתה לא משתמש בזה, אז זה בסדר. אבל במידה ואתה רוצה עוד לזכות עוד יהודים, אז כל המבוגרים לא סיימו לברך על זה, אם אתה תיתן את זה לילד וילדה, אתה נתקע בבעיה, כי הם לא יכולים להקנות. צריך להזהיר את זה מאוד, אלה שיוצאים אחרי הצהריים, הם מפצועים במדע למינים שלהם, שהם חייבים לדעת את ההלכה הזאת.
אם נותן את זה בהשאלה רק לילד?
לא שמעתי.
אם נותן את זה בהשאלה לילד.
השאלה לילד כן, בסדר, אז הילד לא יכול לברך על זה. אבל אם אתה תגיד לילד לברך, אתה מכשיר אותו ברכה למטלה. אתה יכול לתת לו לשחק עם זה, אבל לא לברך עליו. אתה רוצה שהילד יברך, אתה רוצה את זה במתנה, תן את זה במתנה. איזה חינוך? חינוך זה במצווה. חינוך זה מזה, תיתן לו עגבנייה בליל הסדר, תגיד לי שברך על אכילת מצה, אז אתה לא חינכת אותו, חינכת אותו לברכות למטלה. אתה צריך לתת לו מצה, לא?
מה עצו אם היינו מבקשים?
מה?
אכילו מצה אם הילד עוד מבקש, מה עצו לזה?
אין עצה. אני לא מכיר עצה. אולי, להגיד לי, אבל אל תברך. אם תגיד לו, כמו שאומר, תיתן לו את זה בהשאלה, אני משאיר לך את זה, אבל אל תברך. אבל זה לא יסכים, למה? אבא שלי ברך, למה אני לא? בעיה, אם תדע פתרון לבעיה, תגיד לי גם, כי אני בשיעור הבא אומר את זה בלי נדר. עכשיו, שאלות כלליות, אנחנו צריכים כבר להזדרס, כבר מאוחר, אנשים רוצים ללכת לעשות את צורכי החג המתקרב, מה נחשב לתרוג מהדר? שאלו אותי כל מיני שאלות, אני הולך לפי מה שאלו אותי. מה נחשב לתרוג מהודר? מה אנחנו צריכים להסתכל על היתרוג? אז חוץ מההלכות, כמובן, בנוסף על הדרישה ההלכתית, אין בזה כלל כבר, יש כאלה שמעדיפים את הגידול של היתרוג, כמו מגדל, שיש לו גרטל כזה, ככה, יש שקע פנימה ופה הולך ככה. מסתכלים עליו, על גזרה, שזה מה שמעניין, ויש שדווקא מעדיפים את הנקיות, ככה, אם אתה עוד כמה שיותר נקי, בלי נקודות, בלי, למרות שרובד ורובד קשרים, כי בלטלח זה דבר שהוא קשה, אין לו בעיה לבלטלח. מה שבעיה זה, כפי שאמרנו, זה כשזה שחור, צבעים, אבל אם זה בלטלח, הלבנים האלה, הכתמים האלה, אין להם בעיה הלכתית, אבל היופי שלה, זאת אומרת, כמובן, כשהוא נקי, הוא הרבה יותר יפה. שם השאלה, אם קונים אתרוג מילדים, יש ילדים שונים ברחוב ומוכרים אתרוגים, כן? אני לא יודע, היום אני כבר הרבה שנים לא נמצא בשוק ארבעת המינים, אבל כשהיה ברחוב מאה שערים, כל הרחוב היה זרוע בבסטות, אז זה באמת כאלה שם יש ילדים לפני גיר בר ובת מצווה, והם מוכרים אתרוגים. האם יש בעיה לקנות את האתרים או לולבים או הדסים, לא משנה מה. האם יש בעיה לקנות שקונים מילדים את ארבעת המים? התשובה היא בהחלט כן. במשנה ברורה מביא בביר הלוך בשם של דצ'וס כסף סויפר סימן קוף חף חת, אני אצטט לכם את הלשון, בקטן הסוחה בתרוגים שקונה ומקנה, אז אם הוא לא קונה, זה לא שלו, בסך הכל אבא שלו שם אותו שם שימכור את האתרוגים, אז זה לא אתרוגים שלו, זה לא הוא המקנה, בסך הכל היד באמצע. אבל אם, כפי שהוא אומר, הוא קונה את האתרוגים איפשהו, שתולש אותם איפשהו, לא יודע מה, והוא מקנה לך, אז הוא אומר לכתחילה יש למנוע מלקנות מהם, רק בדיעבד, אם יצא בו, לא חוזר מברך משום חשש בחל ובטלה, כיוון שיש שיטה שנייה בשולחן ערוך, שילד מגיל 6-7 כבר יכול כן להקנות. יש שיטה כזאת, שמה שנקרא שהוא כבר יודע להבחין בין, שההבחנה מסוימת שהשולחן ערוך בחוש המשפט אומר, שלפי שיטה הזאת, כבר מגיל 6-7 יכול כן להקנות, אז לברך עוד הפעם זה לא, תעשה עוד פעם לתילת לולב, אבל אל תברך עוד הפעם בחשש ברוך הלבטו לספיק בורס לוקר, ולכתחיל עלית לקנות מילדים. שאלה אם יש ידעו לקנות לילדים, לכל אחד מהילדים את ארבעת המינים, אז ככה, מחבר בשולחן ערוך בסימן תרנ"ז כותב, אני מצטט את לשון השולחן ערוך, אין אל תרבי שם, תרבי נגמר לפני סיום מתחס ארבעת המינים, קטן היודע לנענע לולב כדינו, דהיינו מוליך ומביא, מעלה ומוריד, לא צריך לדעת את כל הסיבובים ואיפה פה שם, יודע להוליך ולהביא, לעלות ולהוריד, אביו חייב לקנות לו לולב כדי לחנכו במצוות. זה לשון המחבר מרם בשולחן ערוך. והפירגון לבעוד אחרונים בסיפים, שזה לא רק ליום הראשון, גם לצורך שם יש מצוותם את הרבנן, צריך לקנות להם. ישנה ברבים המארשל, שהוא כותב אבל שלא צריך לקנות לו לולב בפני עצמו, גם יכול אחרי שאבא יוצא ידי חובה לתת לבן שינענע ויברך עליו. ויש אומרים, מביא מהטס, שאם ידו מסגת מצד למצב הפרנסה שלך אתה יכול להשות לעצמך, טוב יותר שיקנה לו לולב, כדי שיעשה הנונעים כדינו בשעת הלל עם הציבור. שימו לב, לא רק שיעשה בבוקר את הנונע אצלך בסוכה, בהלל אתה צריך לראות שהילד שלך שהגיע לחינוך יעשה את הנונעים, כך כתוב בתרזוב, והלשון שלו, כדי שיעשה הננועים כדינו בשעתה למציבור. אבל אם לא יהיה לולב בפני עצמו, הוא לא יוכל לעשות, כי אתה סיימת ואתה כבר צריך להזדרז הלאה, כי החזן כבר רץ הלאה, ואתה לא נותן לילד שלך לעשות. אבל אם יהיה לו ארבעת המינים, הוא יוכל לעשות את הננועים כמו גדול. אז שוב, לכתחילה צריך לקנות לו, במידה ואין יודע מסגת, הוא ישמח על הפוסקים שסבורים שאבא יכול לתת לו. של האחרונה, שלא יקרה, אבל קורה שהאתרוג נפל לנו מהידיים, ביקשנו מהחבר שיש לו אתרוג קלברי, הרסריג, ינווה, עם כל הידורים, היום זה עולה המון כסף, את השנה שקפאו שם כל האתרוגים, הסוחרים של האתרוגים קונים את זה שם באיזה מחירים מופקעים, כי הבעלי האחוזות יודעים ש... המצב הוא מאוד מאוד קשה, אז במקום שאני יודע, הם מוכרים ב-60 יורו אתרוג, הם מוכרים ב-120 יורו אתרוג לקניינים. שלא לדבר שמגיע אלינו, בטח אנחנו נצטרך למשכן את הבית בשביל את הקופונים. אז אני רואה, בוא תן לי לעשות לנו. בסדר, נו, הפרח נופל מידי ונפסל, כמו שקרה. אצל הרב בטח, אתם זוכרים, מכירים את הסיפור, היינו שם. הרי כולם מברכים על האתרוג של הרב, וקרה אצל אחד המחותנים שלי, הזקן, זיכרונו לברכה, אחד מזקני החשובי החסידים, שהיה כבר חסר לו גם רגל, כבר מהגזירות בסיביר וכל זה, ולקח את זה, וקרה עם הקביים וכל זה, נפל לו אתרוג וטרח, הפיתם, הלך הפיתם. והפחד היה עצום, וכאחד ניסה לכבד את השני שילך לספר את זה לרבי, כי היום ממשיכים להצעת עם תילת לולב עד שהם מגזים באמצע חזור ששץ, ואז מביאים לרבי. ואחד, ואף אחד לא רוצה את הקורבן, ומסכן אריק בכבודו בעצמו צריך לגשת לרבי ומספר לרבי, ואיזה פחד אימים אחר רבי יגיב. הרבי עשה כזה חיוך רחב, אמר, מפתח שתעלה בחדר שלי שם בארון למטה, יש עוד שתי אתרוגים טובים משם, אבל לא עשה מזה עסק בכלל, אבל זה הרבי. אחד אדם מן השם אומר, תחזיר לי אתרוג. אתרוג, יש אתרוג, אתרוג כשר,
תביא $1,000.
אבל לא, אני רוצה אתרוג מודע כמו שאני קניתי, בלי שום פגימה, אתרוג יפה ששילמתי עליו $400, כזה אתרוג אני רוצה. אתה רוצה, אבל אני פסלתי לך אתרוג, אני רוצה להחזיר לך אתרוג. השאלה מי צודק? אז בבארי תמסים את הרבה שזרו כותב בשם צ'וז מרה מינס, מי שקנה אתרוג גדול יפה בדמים יקרים ובא אחרי ופסלו, אינו חייב לשלם לו אתרוג קטן לצאת בו ידי חובה. אבל מה ששווה הגדול יותר מהקטן לאחר החג בשביל הקומפות או בשביל האייגמח שעושים ל-15 ט"ו בשבט, זה חייב לשלם לו. לפי הקילו, היה לו אתרוג שהיה לו 700 גרם, ואתה נותן לו אתרוג 200 גרם, אז יש חתיכת בשר באתרוג. רגע, זה בערי טובה בשם צ'ורס מרה מינס. צ'ורס חכם צבי חולק עליו, כתב חייב לשלם לנו דמי האתרוג, וכך מקסים שוציאק. בשבת שוב מוסיף שגם משנה למלך פסק ככה, בפרימוגון מביא את שתי השיטות וכותב שאם זה בשוגג אפשר לפתור גם בקטן, אבל אם זה האדם פשוט לא נזהר כמו שצריך ולכן זה קרה, אז, אבל אנחנו כולנו חולם בשגוגו, הולכים להגיד בעוד 3 ימים, נכון? וניסר לכל אדם צריך חולם בשגוגו, אז גם אם חז וחלילה שברנו משהו והשחטנו משהו, קדוש ברוך הוא ימחול ויסלח לנו, והתשובה הקטנה והפשוטה שלנו, ונזכה לגאולה אמיתית ושלמה, ומאיר בימינו ממש, גמר חסים את תועבה, חסים וגמר חסים את תועבה, שם תועבה מסוכו, והכהן מכהן כהן. דיברנו בשיעור שמכיוון שביום הראשון של חג הסוכות חייב שארבעת המינים יהיו לכם, כלומר אם זה שאול ומקבלים בהשאלה זה לא, אי אפשר לברך כי זה לא לכם, זה שייך למישהו אחר ואתה קיבלת בהשאלה, לכן חייבים לומר כשאנחנו נותנים למישהו את ארבעת המינים לצאת ידי חובה או מקבלים מישהו שיקבל את זה במתנה על מנת להזין. מתנה על מנת להזין נחשבת למתנה וזה הופך להיות לשלנו, ולכן אמרנו שמכיוון שכך לא לתת לילד קטן או לקטנה לפני בר או בת מצווה את ארבעת המינים לפני שכל המבוגרים בירכו על זה, מכיוון שברגע שהקטן קיבל את זה הוא זכה בזה, נתנו לו את זה במתנה כדי שברך, וההלכה היא שקטן יכול לקנות אבל לא יכול לחזור ולהקנות, וברגע שהקטן זכה בו כל מי שיקבל אחר כך את ארבעת המינים יקבל אותם רק בתור השאלה, ואז הוא לא יכול לברך, לפעד שיוצאים למפצועים ואז רוצים לזכות עוד הרבה אנשים, אז להיזהר לא לתת לילדים הקטנים שלנו לפני שאנחנו יוצאים עם זה למפצועים. ואז נשאלה שאלה בשיעור, מה עושים כשאנחנו נמצאים במפצועים ומישהו מבקש שרוצה לתת גם לילד הקטן שלו שמבקש ואנחנו נגיד לא, ילדים לא, אז נתחיל פה סיפורים. ובכלל, שאלה הרבה יותר יסודית, כאשר יש לנו מספר ילדים קטנים, נתנו לילד אחד ליין כאלה, נתנו לו את הלולב והוא בירך על התילת עולב, עכשיו יצאת את זה למוישלה, גם הוא ילד קטן, סטופ, הרי ברגע שיין כדי זכה בו כל יכול להקנות, אז מוישלה לא יכול לברך. יש אדם מספר ילדים קטנים, הוא לא יכול לתת יותר משל ילד אחד. זו אותה בעיה בעצם. אז בעצם התבוננתי בנושא, התחלתי לחוש אותו קצת יותר טוב, ומסתבר שהמשנה ברורה מדבר על השאלה הזאת, ומשנה ברורה באמת כותב שבסימן תפרש נורחת סיפקופחה, דעת המשנה ברורה בשם פוסק מסוים, אחד מגדולי הפוסקים הקדמוני, והוא בונה את זה גם על דברי הראשונים, לתת את זה לילד הקטן בהשאלה. הרי בהשאלה הרי זה לא יוצאים ידי חובה. כן, אומר המשנה ברורה, אומר, מעניין על סגנון, הוא אומר, מצוות חינוך מתקיים גם בשאול, כן? כיוון שהמחויבים לקיים את מצוות החינוך רק לעשות את עצם המצווה, ככה מצוות החינוך היא רק עצם המצווה, ולא על פרטי המצווה. זה מאוד מעניין, אם זה שאול זה לא מצווה, אבל כך הוא אומר, הוא מצא בברכי יוסף ממהר"ן החידור, מביא את זה מלשון אחד מגדולי הראשונים, שמשמע ככה שלילד קטן נותן לו בהשאלה, בתוך ידיעה שהילד הקטן הזה כאילו לא יוצא פה ידי חובה, אבל מצוות חינוך, שזו המצווה שצריך לתת לילד קטן מגיל חינוך ואילך את ארבעת המינים, מתקיימת גם כאשר אתה עושה, מחנך אותה על עצם מצווה, למרות שחסר בפרטי המצווה. וזה חידוש גדול, אבל כך הוא כותב, ובשער ציון הוא מוכיח את זה וכו'. בשו"ת אגרות משה, אומר משה פיינשטיין, הוא אומר שזה מאוד קשה, והוא אומר שלמרות שיש פוסקים שמשמעים הם ככה, אבל לפחות לא להגיד לילד שיברך. אם הוא מברך בעצמו, לא צריך להגיד לו, אל תברך, כיוון שאתה הרי לא יוצא ידי חובה. אם הוא מברך, הוא מברך, אבל לא להגיד לילד, תברך, תגיד ברוך אתה השם הכי בכולם, כיוון שנתנו את זה בהשאלה. אז שוב, לסיכום, יש לנו ילד אחד קטן, ואנחנו לא יוצאים מהלולב הזה למבצועים, ברגע שאנחנו הגדולים סיימנו, תן לו את זה במתון הנס להחזיר, הוא לא יכול להחזיר את זה, נכון? והוא יברך, ומעכשיו אלך זה לולב השאול, ולא יוצאים מדי חובה. במידה יש לך עוד ילדים שצריך לתת להם הלאה, או שאתה רוצה לצאת עם הדלת מינים הזה למבצועים, לזכות עוד יהודים, תן את זה לילד, תגיד לה, אני משאיל לך את הבת המינים הללו, שתקיים את המצווה. והילד לוקח את הלולב, מסתכל בסידור, מברך, זה מה שעושה, ואתה יודע שהילד הזה לא זכה בו, זה רק בשאלה אצלו, זה חוזר אליך, אתה יכול להמשיך לעשות איתו את כל מה שצריך. זה בנוגע לשאלה הזו. שאלה נוספת שנשארנו בתמיהה בשיעור, תמיהה עתיקה שכבר מלווה אותי שנים, ניסיתי לעניין בזה כל מיני רבנים ופוסקים, שכידוע הרבי נהג, כשהוא נתן את ארבעת המינים למר ארליג, לגבאים, שהוא היה לוקח מהרב את ארבעת המינים, אחרי שרבן עשה את נטילת לולב, ומזכה בזה את כל הציבור הרחב של אלפי האנשים שם, הרבן נותן אותו, אומר לו, מתון המנס להחזיר. אבל לא רק ביום הראשון, הרבן עשה את זה בכל שבעת ימי החג, אומר מתון המנס להחזיר. נשאל את השאלה, וגם היום, בשפה מנהוג, אם משמע ככה שיש בזה עניין, מה העניין? הרי לוחם זה רק ביום הראשון, זה פסוק בתורה, זה משנה, זה גמרא, זה שולחן ערוך, מה פה העניין? אז אתמול עשיתי את השיעור, בלילה כתבתי לבני, הרב מרדכי, מחבר הספר, איך קוראים לו ספר? חיבר כמה ספרי הלכה ידועים, והוא עכשיו פוסק לשלוחים בחוץ לארץ בפרט, והוא כתב לי תשובה מאוד מעניינת על זה. הוא כתב לי שבשאלות ותשובות, ספר שו"ת בניין שלמה, ספר מהדורות הקודמים, הוא כותב ככה, הוא מדבר שלשלם על ארבעת המינים לפני החג, גם בשנה שהיום הראשון של סוכות חל בשבת. למה? אם הרבה שום בשבת, אז מתחילים לקחת את הלולב רק מהיום השני, שכבר אין בעיה שלכם. אז מה אכפת לך שלנו ארבעת המינים שעולים אצלו? אז הוא אומר ככה, משום שאנו מצפים לביאת המשיח. ואז הרי יתלו גם ביום הראשון שחל בשבת, וכמוכם בבית המקדש בכל שבעת הימים יש צורך שיהיה לכם. זה דעת התוספות, אבל כך הוא כותב, ממילא יש לחשוש גם בזמן הזה ולהקפיד לשלם מראש על ארבעת המינים, כדי שלא יהיו שאולים מצד ראשית כל אם השיח יבוא, אז כולנו גם בחוץ לארץ איפה שנהיה נתחייב כבר ביום הראשון בלולב בארבעת המינים, ובנוסף לכך, אם יהיה בבית המקדש, עכשיו מעניין, יהיה בבית המקדש, משיח, והוא כותב דבר עוד דבר, מוסיף הדבר מעניין, הוא אומר, בפרט בנוגע לחג הסוכות, יש לחשוש שמא ייבנה בבית המקדש, כי כתוב בזוהר חלק קל הדפריס סמך א' ומוד א', שמשיח עתיד לבוא בחג הסוכות, ועל שם זה נקרא חג הסוכות חג האסיף, שיעשו ויקבץ פזורינו מהבא כנפות הארץ. אז ממילא זה הזמן שצריך כל רגע להתכונן לביאת המשיח. המשיח יבוא, אז בבית המקדש יהיה שבעה ימים סוכות. אבל אני חשבתי לעצמי, בסדר, בבית המקדש, אבל כל עם ישראל יהיה בבית המקדש, משיח יבוא, אז תהיה הגאולה השלמה, וכל זה, ביום מן הימים גם נגיע לבית המקדש, מי אומר שבדיוק בחג הסוכות נהיה בית המקדש, ואז נזכרתי שבשנים האחרונות, שזכינו לשמוע מהרבי, ובקרוב נשמע עוד שוב ושוב, הרי מתנהג תמיד לסיים את השיחות, ונדות ושערו עם ענן ישמיה, ואז נגיע כולם לירושלים ירקוי, ושנדות גופה ושם גופה ובייס המיגדו, ושנדות גופה עם קודשי הקודושים, הרבה אומר שכולנו אמורים להגיע עם ענן ישמיה ברגע הגולה, לא רק להיגאל, אלא לקחת אותנו לארץ הקודש, ושם גופה בירושלים יקוד, ושם גופה בביס המקדש השלישי. זאת אומרת שברגע נתון הרב נותן עכשיו את ארבעת המינים, באותו רגע הוא מאמין ובטוח שאותו תארו עם ענן ושמיים, ואנחנו הולכים לשבת עכשיו בית המקדש. אוי ווי, אנחנו נמצאים בארבעת מינים שהם לא שלנו, לא קיבלנו את המתון להחזיר, איך אנחנו עכשיו נקיים את המצווה? אז הרב אומר, מתון להחזיר כן תהיה לנו בגולה מיתיס והשלם ובמר בן ממש בגול לדידן, שנה זו נכתב ונחתם ונחתם לחי תורך ולשון וגולה מיתיס והשלם ובמר בן ממש ומלכנו בראשנו.